שלום וברכה, רעים ואהובים, יום שני בשבת, פרשת משפטים. אתם יודעים, להרבה כבוד זוכה הגנב, הגנב שלנו, של פרשת משפטים. אתמול כשלמדנו על עבד עברי, אז זה עבד שגנב ונמכר בגניבתו, אז עוסקים בו בגניבה, ואחר כך, אחרי שש שנים, עם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, רוצים את אוזנו. רשי מסביר לנו איך, ורק גמרה הפרשה את הסיפור הזה, והיא עוברת בפרשה שלנו היום בשני לגנב הגונב, ששם יש דינים מיוחדים. מה הוא עשה עם הגניבה שלו? כי יגנוב איש שור או שה, וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת השה. למה אמרתי כבוד? כי בוא נראה רגע את שתי הפרשיות האלה, כמו שרשי מלווה אותנו בהן. רשי שואל, למה יש הבדל, שאלה ידועה, וגם תשובה אני חושב ידועה, למה יש הבדל בין אם טבח או מחר הגנב את השור שהוא גנב, או את השה שהוא גנב, מבחינת התשלום? למה בשור הוא צריך לשלם פי חמישה, ובשה הוא צריך לשלם פי ארבעה? התשובה של רשי מעניינת מאוד. התשובה של רשי היא כבוד לגנב, רבותיי. אמר רבן יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודן של בריות. שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו, משלם חמישה. שה שנושאו על כתפו משלם ארבעה. הועיל ונתבזה בו. מדהים. אם הגנב הזה היה צריך לסחוב את השה על הכתף, אז זה ביזיון. גנב גנב, אבל בכל זאת הכבוד מחייב. אז על זה שנתבזה בו, הוא מקבל הנחה. הוא משלם ארבעה, הועיל ונתבזה בו. האמת היא שצריך להקשות על זה, ועוד רגע תראו איך ברציעה הסוגיה היא בדיוק אותו דבר עם קושייה מאוד דומה. צריך להקשות על זה קושייה ברורה. לא הבנתי לפי ההסבר הזה של רשי, שההבדל הוא אם הגנב התבזה או לא, לא הבנתי שני דברים. א', לא הבנתי, אז מה זה קשור לתביחה או מחירה? נניח שהוא גנב ולא טווח ולא מחר. אז הדין הוא שהוא משלם כפל. כמו בכל גניבה, כמו בכל גניבה של דומם, גנב מכונת כביסה, צריך לשלם כפול. אז גנב שור צריך לשלם כפל, גנב שה צריך לשלם כפל, רק אם הוא טבח או מחר צריך לשלם ארבעה וחמישה. אבל אם זה קשור לעניין של ההתבזות של הגנב, מה זה משנה אם אחרי זה הוא טבח או מחר או לא? הרי כשהוא לקח את השה, הוא נסע אותו על כתפו, גם אם הוא אחרי זה לא טבח או מחר. אז היה צריך לשלם ארבעה, מה זה קשור? שאלה טובה, לא? והשאלה השנייה, היא, בכלל אני לא מבין. הרי גנב הוא גנב, הוא לא גזלן. הגזלן גוזל ביום כשכולם רואים. הגנב הוא גנב, הוא גונב בלילה, אף אחד לא רואה, הוא גונב בסתר. אם במחתרת ימצא הגנב, אז בפני מי הוא התבזה? הרי אף אחד לא ראה שהוא נסע את השה. אם רואים אותו, אז המשטרה הייתה באה. אז הוא לא התבזה. התשובה היא מדהימה, והיא תיתן לנו אחרי זה ללכת אל הרציעה. זה מדהים. אני מקדים בסוגריים, אני אומר לכם ראי ואהוביי, איך כתוב בספר ההוא, והילד הזה הוא אני, והגנב הזה הוא אני. לא, לא, אל תיבעלו. אבל תבינו עוד מעט על מה אני מתכוון. זה מדהים. שאלנו, לא היה ביזיון, ומה זה קשור דווקא לתביחה או מחירה? זה פלא פלאות. בשעת הגניבה עצמה אכן לא היה שום ביזיון, כי הגניבה הייתה בסתר. אתם יודעים מתי מתרחש הביזיון? כשאחרי זה באים העדים להעיד בבית הדין על הגניבה, ואז בבית הדין. ויכול להיות שבבית הדין נמצאים שני עדים, דיין, שלושה דיינים, ובן אדם אחד. שם נודע שהגנב נאלץ לשאת את השה על כתפו בשעת הגניבה. אז מתבזה הגנב. לא בשעת הגניבה, בבית הדין. לפי זה תשמעו כמה זה מדהים. אם הוא היה עומד לדין רק באשמת גניבה, אז בית הדין בכלל לא היה מתעניין מהו החפץ הנגנב. איך סיכמנו? גם מכונת כביסה וגם שור כפל. אבל במקרה של תביחה ומחירה, בית הדין צריך לברר תחילה אם מדובר בשור או בסה. כי מידת תשלומי 4 ו-5, אומרים חזל, נוהגת רק בשור וסה. ואז נודע לכל, כשמדובר בסה, שהגנב נאלץ לשאת אותו על כתפו. ואז הדבר גורם לו ביזיון. פלא פלאות. זאת אומרת, הביזיון הוא שבבית הדין הוא היה צריך בדיעבד להתבזות. חס המקום על כבודן של בריות. עד כדי כך שבבית הדין בית המשפט די והוכחה אשמתו, למה לא להלכלך את כל העיתונים בשחור גדול? בית הדין פוסק את דינו ל4 ולא ל5, כי בפני 3 דיינים הוא נאלץ להודות שכשהוא גנב, הוא שם את השה על הכתף. זאת בושה. וזה דבר קשה שאדם צריך לעבור. בושה. תשמעו לפי זה איזו רגישות מדהימה בפרשה של רציעת האוזן. גם שם רשי נותן לנו יד ואומר לנו את הדבר המפורסם. רשי שואל איתנו, מה ראה אוזן להרצה מכל שאר איברים שבגוף? כולנו זוכרים, נכון? אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב תרצה. לא הבנתי. אז מתי היה צריך לרצוע אותו? כשהוא גנב. אז מה זה קשור לאחרי 6 שנים? האוזן שמעה לא תגנוב והלך וגנב. מתי הוא גנב? הוא גנב לפני 6 שנים כשהוא נמכר לעבד, לבית דין, מכר אותו בגניבתו. אז מה זה קשור לזה שאחרי 6 שנים הוא אומר אהבתי את אדוני? ואם הוא לא אומר אהבתי את אדוני, אז הוא לא עברה לא תגנוב? הרי רק בגלל שהוא עברה לא תגנוב הוא הגיע להיות עבד עברי. איך לא שמים לב לשאלה הזו? זו שאלה כל כך פשוטה. ונימה התשובה? לא יאמן. כשאדם גנב, זה חמור מאוד. אבל אדם שגונב הוא בדרך כלל באמת אני מרוד, שהמצוקה שלו הביאה אותו לגנוב. ולכן, כתוב במשלי על הפסוק של הגנב, לא יבוזו לגנב כי יגנוב, למלא נפשו כי ירעב. נכנסת פעם לליבו, לראשו של האיש הרעב הזה שגנב באמת להביא אוכל לילדים? גם מקרה כזה יש. אז התורה לא מבטרת. היא לא מכניסה אותו לבית סוהר כמו אצלנו בעולם המודרני, שאנחנו כבר מודרנים. היא שולחת אותו לשיקום, להיות עבד עברי. אבל היא לא גוזרת עליו מיד את עונש הרציעה. כי אפשר להבין. אבל אם אחרי 6 שנים, הוא לא מסתפק בתקופת העבדות, הוא מבקש להמשיך ולהישאר תחת אדוניו, פה כבר יש הוכחה שהוא ראוי להירצה. אתם יודעים למה? כי הדבר הטבעי המתבקש הוא שאדם שנאלץ לגנוב לפחות מתבייש. מכיוון שהוא מתבייש,
הוא סופר את הימים והוא מצפה בכיליון עיניים שתסתיים תקופת העבדות, שיוסר אות הקלון הזה מעליו והוא יחזור אל החיים. קשה, אבל הוא יחזור. אבל אם הוא בא ואומר, אני רוצה להישאר, זאת אומרת, שגם את הבושה הזו הוא איבד? אז עכשיו רוצים אותו. ועכשיו מתברר שכשהוא עבר הלא תגנוב, עכשיו, רק עכשיו מתברר, שכשהוא עבר הלא תגנוב, הגיעה לו רציעה. זה לא יאמן. וגם אז, מה זאת הרציעה? הגיל באוזן, היום זה דווקא תואר של כבוד כמעט. חור באוזן. היי ואהוביי, אתם יודעים למה אמרתי שהגנב הזה הוא אני? כי מבחינה מסוימת, בעצם כשאנחנו עוברים עבירה, אנחנו בסופו של דבר גנבים. אנחנו לא גזלנים גדולים. אנחנו לא עושים את זה לאור היום ובפרסיה. אנחנו גנבים. איך אמר רבן יוחנן בן זכאי? שלא יראני האדם וחי בסתר. אתם מבינים כמה דואגת התורה לחוס על כבודם של הבריות? זאת אומרת, שלי, אולי של כולנו? לפעמים אנחנו גונבים, ואז צריך לדעת שגנבת. וצריך לדעת לתקן. וצריך לדעת לכבד. ואם הייתה שם התבזות קטנה, צריך לדעת שיש לזה משמעות. ועד שמגיעים לרציעה הקטנטנה, צריך לדעת כמה צריך לעמול. והגנב הזה, כמו שאמרתי, הוא אני. וגם אנחנו נצא לחופשי, להתראות.